יום שלישי, פרשת תצווה. שלום לכם ידידיי, אנחנו בחודש אדר, מזל דגים. אנחנו מתחילים פה עם דברים מהרפתקאותיו של משגיח כשרות במפעלי דגים בצילה רחוקה. מזל אדר, מזל דגים, כמו שאמרנו, אבל משגיחה הכשרות בצילה רחוקה. לא סומכים על הנס, בכלל לא סומכים על הנס. ולא סומכים על המזל, בכל הנוגע לכשרות, לכשרות של הדגים שיגיעו אלינו הביתה. לפני כשנה, מספר רבי יוסף דורפמן, משגיח כשרות ותיק, יצא משגיח נוסף לאיתור של דגים בשני מקומות שונים בסין. המפעל הראשון היה בצפון סין, כשבחוץ הטמפרטורה מינוס 21 מעלות, קר עד כדי כך, שהיו מתלצצים ואומרים שנכנס כמה דקות למקפיא, שזה רק מינוס 10 בשביל להתחמם קצת. כשהגענו למפעל, הוא אומר, הדבר הראשון שעשינו זה בדיקה שלא הכינו עבורנו מראש את הסחורה, חלק מהסחורה לפני, לפני שמתחילים את הייצור, סורקים את המפעל, את המקפיאים, מחפשים לראות אולי נמצא איזה סימן שאחזו כבר סחורה בשבילנו. חשוב לציין שמדובר במפעלים גדולים מאוד, מקפיאים ענקיים, שחלק מהם מגיע לגודל של רחוב. אז אם אלה לא חייל, אי אפשר לבדוק במאת האחוזים בדרך הרגילה, אלא חייבים רעיונות נוספים. לכן ראשית כל, לא עוזבים את המפעל אפילו לדקה בזמן הייצור, ועד אחרי הסימון זה מספור כל הצורה כדי לעקוב אחריהם. הם הכינו את חלק הייצור לפני שהגענו. הרעיון שלי אומר, להתנהג בדרך פשוטה, אני בודק את כמות האחוזות שיש להם כעד בשביל הייצור. ובעקבות כך לא פעם תפסנו שהכינו חלק גדול עוד לפני שהגענו. באותו מפעל, כשהגענו למקום גינון שכבר התחילו בעבודה במרץ, לפני שהגענו, עצרנו אותם, דרש לנקות את כל המפעל על בוריו, את הדגים שהכינו להכניס למקרר שאותו נעלנו. לא קל להתמודד עם זה. אז התחלנו לעבור במפעל, לעקוב ולהסתכל בחדרי הייצור רבים, עם קערים שבאמת הם נקיים מדגים, הלכה קשה, עשינו שם אריזות, הייצור הקודם, ולא התחלנו את הייצור לפני שכל האריזות נפתחו. המשכנו עוד לכיוון נוסף, עצרנו פתאום על הארץ, על הרצפה. שאריות של שקיות עם הלוגו וחותמת את הכשרות, הבנו כבר שגם כאן ארזו חלק ממה שהכינו לפני שהגענו. כמובן, הם טענו שהם בסך הכל ערכו בדיקות, להכיר את הערים, האריזות תקינות, ולכן יש כאן על הרזות על הרצפה. אבל הוא אומר, אנחנו כבר יודעים שכשסיני אומר לך זה עכשיו יום, תצא החוצה לבדוק. שכנו לו קיום נוספים, ביקשתי שירודו קרטון מלמעלה, קרטון משם, מכאן במקפיא. מדובר במקפיאים עם למעלה ממיליון קרטונים של דגים, ושבחו נתן לנו סייר בשניה, ואחד הקרטונים, בין אלפי הקרטונים, מצאנו דגים שערוזים בערוזות שלנו. וככה במשך יומיים שלמים, ישבו 17 סינים לפתח את הערוזות שהכינו. אחרי שסיימנו, בדקנו כמה אריזות נשאר להם, והאם בכלל נוכל להתחיל לייצר את האריזות שנשארו. התברר שנשאר רק 25% מכמות האריזות שדרושה, מה עושים עכשיו? להביא אריזות חדשות לוקח בערך שבועיים. אז החלטנו להורות להם לייצר את 25% הנותרים. בשביל להפחית מהנזק של היבואן, שבדרך כלל משלם לפני הייצור, חלק גדול מהתשלום. בשבוע השני, הוא אומר, טסנו לייצור דגי אמנון, מושטה, שנמכרים כאן בארץ כדג פילה, אמנון בוואקום. אחרי שעשינו את כל הבדיקות, התחלנו את הייצור, המשגיח הנוסף עמד כל הזמן קבלת הדגים שמגיעים במסעיות במפעל, הוא בדק דג שהוא דג קשר. לראות שהפעולים הסינים מוציאים את הדגים הטמאים, כי בדרך כלל בכל משלוח יש קצת דגים טמאי שמגיעים לתאורים. כיוון שמוספים במיוחד במוחות של הדגים כמה דגי טרייפו, שהתפקיד שלהם זה לנקות, ככה שניתן מזנים. הוא אומר, היה באותו זמן בתוך המפעל, בעיקר בזה הריזה שהוא מועד לרמאויות. הוא אומר, מה שאלת החשש שלנו לרמות הוא שביום הראשון של הייצור, משום מה ייצרו כמות קטנה מאוד, לא לפי הקדם שאמור להיות, זה החשיד. למחרת, שוב המשגיח השני היה בקבלת דגים ואני התפקדתי יותר באריזה, מוסתי להם קרטונים, מרשם כמה החכמתי מכל סוג, תן להם הולוגרמות קצת, לפי קצב ההתקדמות כל הזמן אני בודק שהמספרים נכונים. על ידי כך אני יודע כמה קרטונים חתומים חתמתי וכמה הולוגרמות נתתי. כמה קרטון נכנסים למדפיא, בקיצור, הכל נעשה תחת עיניים הפקורות שלי. אני שם להם שכל הזמן התורגמן מנסה להסתיר לי את פעולות האריזה, מנסה לגרור אותי למקומות אחרים. אם על ידי זה שאומר לי בוא אני לראות את המשגיח השני, ואני מסרב, אחרי זה בוא לדבר עם אנשי לי באנגלית, שנמצא בחדר לידינו, תראה איך הוא באנגלית. כל מיני ניסיונות. חזרתי למשגיח השני שנמצא רחוק מהמפעל, שם באה קבלה של הדגים, ואמרתי לו, תקשיב, 100% שמרמים עכשיו. תקווה להשם שתוך כמה דקות נתפוס איתו. מה שעשיתי תרגיל פשוט, המקפים היו נעולים, כך שאפשר להכניס חורה למקפים בלי שאני אראה. אמרתי למתורגמן שעומד לידינו, בוא נלך רגע לחדר של הייצור, אני רוצה לשאול אותך משהו, כמובן מאוד שמח. על ההצעה, ניגשנו לשם, שאלתי אותו סתם על שאלה על כמות המים, וחזרנו לאזור האריזה, בסך הכל עברו 5 דקות, וכבר מחכה לי ליד הדלת של המקפיא משטח מלא מקרטונים, שממתינים שאני אספור ופתח להם את המקפיא כדי להכניס. התחלתי לפתוח קרטון, קרטון, וראה איזה פלא. כחצי מהמשטח, היו קרטונים ריקים וסגורים, כאילו הם מלאים. אז הבנתי מה שהם תכננו לעשות, לארוז ריקים, ואחר כך כשנלך הם מכניסים את הגים שלהם, שלא נעשו תחת עינינו. מי יודע מה היו נכנסים שם, השם הרך. אחת הפעמים שהשגחתי בחול על מוצר פשוט לכאורה, שמוסיפים מוצר הכל חומץ. כשהגיע יש לנו קשור טובה, מוסיפים סוכר ומלח. היינו במפעל, אני משגיח נוסף, הגשתי לבדוק איזה משהו בצד המפעל, החלטנו ששני נפגש כל אחד מכיוון אחר, ונפגש שבו שמכינים תמיד, שיקרו סוכר ומוסיפים אותו למוצר. אני הולך מצד אחד ומהצד השני, פתאום אני רואה את המנהל נכנס בריצה, אחד שמכינים תנית, והפועל מוציא משם משהו. נמצתי לי שם בדיוק המשגיח הגיע לפתח שני, תפסנו שניסו להשתמש בסוכר שלא נבדק על ידינו, מה הם עשו? הניחו חצי משטח סוכר לא מאושר, שלא נבדק, ומעליו חצי משטח סוכר מאושר. הרגע שאני ראה את המשגיח שאני מגיע, רק סנימה להזיר את העובד שלי החמיר, אבל הוא לא שם לב, שאני ראיתי את הכל מהצד השני. הרדוף הוא מתאר גם את ההיבטים האישיים בעבודת הקודש הזאת, קשיים שבשהייה בניחר, הניתוק מהבית, הנסיעות ארוכות ועוד. לא אשכח את הימים הראשונות שלי, אומר, אני נוחת במדינה שקשה למצוא את מי שמדבר, מי שדבר אנגלית. כולם לא מסתכלו עליי כיצור שונה, במיוחד בכפרים בסין, רובם לא נתקלו באדם עם זקן. פירות, 4 קבוצות חוטים שתלויים מהמכנס שלו. אני רואים אותך כמחבל, הם פשוט בורחים, ואז אתה רואה איך מכל פינה מוצאים הצליחה ומצלמים אותך. בהתחלה אומר, עוד הסתרבתי אחורה לראות מה מצלמים, עד שהבנתי שאני במקור הצילום. כל מקום שאני נכנס, כל העיניים נסתרות לכיוון שלי, ובתחילה זה אפילו די מפחיד, להתקל באנשי הכפרים שמאוד פרימיטיביים. עכשיו הוא אומר, לא תראו לעצמכם מה אני מתכוון כשאני אומר פרימיטיביים, יש מקומות שאנשי המקום היו גרים בתוך ההר, פשוט חפרו בתוך ההר ושם הם גרים. הוא אומר, לולי ראיתי בעיניים שלא הייתי מאמין שבשנים האלו עדיין יש אנשים שמתגורים בתוך ההר. עכשיו, אם מים מבאר, חלקם סוחבים את המים על הכתף עם הכל בשני דברים משני הדדים, מגדים צון, בקר ומאכל. דובר באזור גדול עם מאות בתים בתוך הר, אבל כמו לכל דבר, גם לזה מתרגמים. אומר, היום אני מסתובב חופשי, ללא חשש. אנשים רבים, הוא אומר, לא מודעים לזה, שבדרך כלל בטיולים האלו, במיוחד במדינות המזרח, כמו תאילנד וסין, מהרגע שאני יוצא מהבית, עד להגעה למלון, היעד הסופי, זה לוקח בדרך כלל לא פחות מ-20 שעות. שם אפילו מגיעים אחרי 30 שעות, קרוב ל-30 שעות. אנשאל זה התעופה, המתנה, הטיסה ארוכה. המתנה לטיסה הבאה, טיסה נוספת, לפעמים נסיעה של כמה שעות ברכב. דבר נוסף לא פשוט אומר, זה האוכל. אפשר לקחת קצת מנות חמות, אבקת מרק, קופסות שימורים, זה סך הכל מוצר כבד. אי אפשר לקחת הרבה. דבר עושים, אוכלים הרבה, פירות, ענקות, בננות, תפוחים, עגבניות ועוד. במשך כל השבוע בדרך כלל אנחנו נמצאים באזור הכפרים, כיוון ששם כוח עבודה מאוד גדול. פועל עובד לפעמים גם 12 שעות ביום ויושן כל החודש במפעל, חוזר הביתה בדרך כלל פעם בשנה למשך חודש. כלומר יש גם עובדים מקומיים וגם הם עורכים קצת מאוד. היהודי הקרוב יכול להיות במרחק של מעל 500 קילומטר במקום שאני נמצא. כשבתו בדרך כלל אנחנו נמצאים לאחת הערים הגדולות שיש שם עניין בשבת, במרכזים יהודים ששם מצטרפים כמה משגיחי כשרות, מצטרפים שם כמה משגיחי כשרות מכל האזורים, או שיש מבקרים, שמבקרים יהודים שונים, או במקומות אחרים, של אנשים יקרים שעוסקים אחרי הסורכים. מיד במוצאי שבת או ביום ראשון בבוקר, תלוי בשעות הטיסה, לאותם מקומות חוזרים למפעל. במפעל עובדים למען הכשרות שעות רבות, לפעמים זה יכול להיות 18 שעות ביום. כמו לדוגמה, לא מזמן הוא חזר מייצור, שעה חייב לצאת כל בוקר להדליק את דודי המים החמים כבר בשעה 4 לפנות בוקר. רק בשעה 7 בערב הוא היה חוזר למלון. מזג האוויר הוא סיפור בפני עצמו. הוא אומר, הייתי כבר ב-21 מעלות מינוס, וכשעת שני גם מעל 40 מעלות חום. כל זה במפעלים מאוד פרימיטיביים. הרב יוסף דורפמן, שמציין בכל כאוב במקצה, ומוסיף שמשגיח, זה לא מקצה פשוט, הוא תופס אחריות רבה, הוא תופס חלק נכבד מהחיים. הוא משתדל לחזור לשבת, הביתה, להיות עם משפחה ולימוד עם הילדים. אבל לפעמים אין ברירה, צריך לשבות מחוץ לארץ. היו פעמים אומר שהוא טס מוצאי שבת ונחת בארץ יום שישי, שוב יצא מוצאי שבת ושוב חזר ביום שישי, לפעמים פעמיים רצופות, לפעמים שלוש. מבחינתי הוא אומר, אני מוכן לטוס את כל השעות הקשות האלו, חזור בשביל המשפחה, אבל המחויבות של התפקיד הזאת היא גדולה, היא דורשת המון כוחות. עד כאן הדברים הנפלאים שזה בעצם פתאים מתוך הכתבה בלשי הקשרות, של הרב חפץ ומוסף שבת קודש לתד נאמן. אנחנו משיכים לסיפור הימי, ככל אשר ציווי סירי צחו. עוד משהו תרצה ממוסף שבת קודש, במשך שנים, מדי יום אחרי התפילה, שחיס, גול חזניש, אגון בשם הכהן שפירה, היה ניגש לרוב ידידו, אגון בו חודנברג בצל, ראש של הצלבות כבדורש ושלמה, במילים, מה שלומכם? איך הפרנסה? שתי שאלות קבועות מדי בוקר במשך עשרות שנים. הרב רוזנברג לא חשב שיש משהו מיוחד מאחר השאלות האלו. אבל בימי השיבה של הרב שפירא אז התגלה לו, כשהוא הגיע לכם תלמידי משפחה. אחד מהעבדים של רב שלום אומר שאבא לא פירש את המנהג ואתם אף פעם לא שאלתם על זה, אבל פעם אני שאלתי אותו מה פשוט השאלות ואז הוא גילה לי. רב שלום שפירא היה גם בן העיר בריסק, כי הוא כבר נמנן כדבי ישבה סביר עוד לפני בו של הרוזנברג ללמוד שם. באחד הימים הוא קיבל איגרת מהבריסק קרוב שהוא מבקש ממנו לדאוג לכל צרכיו של הבחור ברוחניות ובגשמיות. ומאז, מאז הסביר רב שלום זוצא לבן שלו, אני מצוי עבורים אז ולכן מדי יום אני מתעניין ווסמכתיר ברוחניות ומוסמכתיר פרנסה וגשמיות. הרב רוזנברג שעכשיו, אחרי 60 שנה, נודע לו לראשונה על קיומה של אותה איגרת, התרגש מאוד ונהנח. חבל שלא ידעתי כל השנים עד כמה שהברוס קירוב דאגתי. אנחנו ממשיכים ברשת שבוע ועושי סוהר מצנפת 6. תגמור בזבוכי אומרת שמצנפת מחפרת על גסי הרוח. יש פה דברים נפלאים שסיפר הרב הלך. מי שערך את הספרים של הגוון הצודר, הוא היה גם גלינסקי זה צד. סיפר שום אחד נכנס אליו הביתה, והוא שם לב שהוא שרוי ברצינות לא אופיינית. הוא הולך אותו לשלום, תושב. השולחן היה מנוח, על השולחן היה מונח ספר פתוח, הוא פנה אליו ואמר לי, תקרא, נו, שרבה כמו יצא איזה מידרשטור, הוא חזל מורה, אז אין בזה חידוש, אבל לא פשר הרצינות הזאת. אם לא די בכך הוא הביט לי והוא אמר לי, לא ישנתי כל הלילה. טוב, זה סקרן מאוד. רבי יעקב שעבר כל כך הרבה בחיים, פתאום איזה תקנתו מוטרד, זה דבר שגוזר ממנו את מנוחתו, מה זה כבר יכול להיות? טוב, אני מסתכל, מובא שם המדרש, שמספר שבזמן שהוציא אותו בשמואל, והוא מדמי להריגה, אז הם הלכו חשבון נפש, מה ולמה הגיע להם הגזירה הנוראה הזאת? שאל רבי ישמעאל את רבן גמליאל, שמה כשדרשת ברבים גבה לבך עליך? אמר לו רבן גמליאל, לא. מעולם לא גבה לבי בעת שדרשתי. אומר הרבה לך, הסתכלתי ברבי ינקב, והבנתי. לא נכון, נדמתי, הוא פונה אליי, אתה בוודאי מבין מה קורה, כי אני לא ישנתי כל הלילה, לא ירבו היום. על זה שרבן גמליאל גבה לבו פעם אחת בדרשה השנה, הוא מוצא להריגה. אני כל ימי בדרשות, איך אני יכול להעיד? שמעולם לא גבו לי בי. אז אומר אבל איך שתקלתי עליו בעיניית אלו בראש, ונציתי למצוא איזו מילה שתרגיע אותו, לא ככה קשה, צאת כמה שניות, ואז הוא אמר לי, אני מבקש שתתכנס לשאות רב חיים קניבסקי. מה עושים? טוב, עבר יום נכנסתי אליו, לרב חיים קניבסקי, עוד פעם, אומר לי, נו, שאלת? טוב, הרשתי מכתב וכתבתי שהגבל מקום קניבסקי מוטרד מאוד מדבר המדרש שלו, איך אפשר להסיר דאגה מעליהם? ואז הוא אומר, נעניתי בתשובה ממה הוא נתחה עם שליטה, שכיום אין לחשש מגבות הלב, יש שעל כולם מדברים שרה ועל כולם להגיעים גם לדרשנים, ואין מקום לגאווה ולהפך, זהו בדיון. ואז שראיתי זה רבי אנגל גלינסקי, העננה שר מפניו ודעתו נחה. אנחנו ממשיכים עם פרשת השבוע, ואף את צו איזני ישראל ואיכפו אליכו. יש פה דברים נפלאים שעורו בגיליון נחל יום מתוך שיעורי רעבודיות דיסקין שליטה. למה אנחנו צריכים הייתה כידי הישיבה ברבים, התחילה הישיבה הייתה בית הכנסת המקומי, בשלב מסוים כשכבר היו בחורים, היו הרבה בחורים, זה התחיל להפרע לבלבטים, בחורים ישנים שם, דברים של הישיבה וכו'. אפילו זה שצריך לבנות בסדר של הישיבה, אבל בית מדרש עולה כסף. כסף מנולם. אנחנו צריכים מה צריך לגייס כספים, ושאנחנו צריכים לגייס כספים זה לא פשוט. לגייס כסף זה זמן, זמן זה טוירו. הרב חיים כתב את המשנה ברורה, אבל לא היו לו ספרים. אז צריך לקחת ספרים בהשאלה, באו אליו הביתה. שאלו אותו, למה אין לך ספרים? אז אמר לי, ספרים עולה כסף, כסף זה עוד אף גמורה. עוד אף גמורה. ועכשיו אנחנו צריכים להצליח לסגור את הגמורה, ללכת לגייס כספים, מה עושים? יד רדין הייתה ירה קטנה. אשם יהודי שקראו לו רב משה גרוברקוף. היה יהודי מבוגר, חסוך בנים לא עלינו, שהיו לה הרבה חסכונות, אדם עמיד. כשהוא שמע שאנחנו צריכים, רוצה לבנות בסמדרש, מיד אמר לי, שתה צדקנית, הכסף הרי לא לוקחים לקבר, יש לנו מספיק למה שאנחנו צריכים. את כל החסכונות אנחנו נותנים לתונה לך בצחיים בשביל הישיבה. הודיע לך בצחיים שרוצה לתת לו את כל הכסף. כל הישיבה, הרבה יותר שבצחיים יוציא לחיים, ברונטן ויעשה ריקוד. אחר כך לא יצטרך לסגור את הגמרא, לגייס כסף. הרב חיים בידיו הקדושות תופס את עד שרב מוישה ואומר לו, רב מוישה, רב מוישה, רב מוישה, גרוב גרוב. רוסמטיך, איך עולה לידך כזה רעיון? התויר השלכת לכלי ישראל. יש יהודים שעובדים מהבוקר עד הלילה על הפרנסה, מקיים בלילה לשיעור של הפינחוס, נרדמים על הגמורה, איך הם יזכו לעולם הבא? מה יהיה איתן? הישיבה תשים קופות צדקה בכל מיני נבטים, ואז יהיה להם, ואז הם ישימו שם כסף, וזה הישיבה של רבין, זה יש להם תקווה. יהיה להם חלק בהחזוק את התורה. יהיה להם חלק בתורה, ואתה רוצה לתת את הכל. מה יהיה עם היהודים האלה? אתם מכירים עוד כזה ראשי בעולם, שבאים אליו עם כזאת הצעה ומסרב. הצעה אומר, אני לא מוכן, אני מוכן לנסוע לסגור את הגמון, לגייס כסף. העיקר שלכלל ישראל יהיה חלק בהחזוק את התורה. רב מוישה ששומע את זה וכמעט מתעלף, אומר לך מצרים, רבי, מה זה, יהודי רוצה את הישיבה ולא נותנים לו? הישום הכזוי בישראל, אבל רב חיים בשלו, התוי רשכת לקראת ישראל. אמר רב מוישה, אני רוצה לקרוא את הרבי לדין תוירה. רב חיים, נו, למי ילכו לדין תורה? לרבן של כל בני הגולה, רב חיים מויזר, שישב בחזילנה. רב חיים הסכים, קבעו זמן, הלכו לרב חיים מויזר. כל אחד טעם את הטיינס שלו. כמו שאמר, אני רוצה לתת לישיבה, יש לי חסכונות, רוצה לזכות בתורה. הרב חיים אומר, תורה שייך לקהל ישראל, אי אפשר שהכל יהיה לאדם אחד. אומר רב חיים, איזה רב חיים צודק, תורה שייכת לקהל ישראל. אבל רב משה גם צודק, הוא רוצה לתת, מה עושים לך? גם נפשרה, הדרגה הכי טובה במשפט זה לעשות פשרה. מה הפשרה? אומר רב חיים, איזה רב משה ייתן את קיר המזרח עם ארון קודש לספר תורה. שאר הקירות, אם יש לכם מקל ישראל. את המייסה הזה הוא כותב פה, הרבליהו דיסקין, הוא שמע רבלי ברון, שהוא למד נתמה לי ברדין, הוא כותב עצר בלחומן, נפטר לפני כמה שנים בגיל קרוב למאה. סיפר שהוא זוכר שהיה ברדין, היה כתוב על קיר המזרח און קודש, וקיר המזרח נזבת רב משה גרוברקוף מאשתו הצדקנית. על פי המייסה הזה אמר רבלי ברון, מורת נפלא, על הפסוק מאיז כולי שרדנו ליבו, יבוא כמה גבירים למשה רבנו עם צ'קים פתוחים, אלו יגידו לכם דין תארון, יגידו לכם דין אוכלים את המזבחות, ועוד אחד יאמר, אתן את כל האדנים, וככה על ידי חמישה, שישה גבירים חסו את הכל. אומר הקדוש ברוך הוא, התורה שייכת לכלל ישראל, המשכן שייך לכלל ישראל, דווקא מאיש קדוש ירדן מליבוי, לא יודע כמה מודדים, כי התורה שייכת לכלל ישראל. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, סיפר הרב גרוסמן, זכר צדיק לברוך, ראש שיבת פיוס קרלין, בישראל. תקנית את החסדי קרלין בעיר העתיקה, היה מונח על אחד מארונות הספרים מלמעלה, כסר תוירה. שמוך לארון ספרים עד שולחן, ומסביבו אנשים ישבו ולמדו. באחד הימים, ניגש אברך לארון ספרים, התחיל לטפס על המדפים, להגיע למדפים העליונים, להוציא משם ספר. כמה מהיושבים בשולחן העירו לו שיש סכנה, השולחן ארון ראו, כסרטר נמצא למעלה יכול ליפול, אבל הוא התעלם מהזרות, המשיך לטפס, והנה שרוגרנו בו, כסרטר נפל. ממרומי ארון פגע במלוא עצמתו בראשו של הגאון הצדיק, הרב מפידייץ, דרך צדיק נמרוכת. ורק כדי כך ראשו כמעט בחק לשניים נפצע קשה מאוד, ברגעים הראשונים הוא אומר, אחרי הפציעו עדיין היה בהכרה, הדבר הראשון שאמר שבטח האברך נבן מאוד ממה שקרה, הוא אמר, הוא ביקש שיתנו לו כוס קפה כדי להרגיע אותו. אביל עכשיו הוא אומר על אדם שתרצה בין חיים לבר ותוכל מכה כל כך אנושה. ועל מה הוא חושב? צריך להרגיע את האברך שיתעקש, שלא היה מוכן לשמוע לזאת שזיר אותו. איזו גבוהת נפש והצויות המידות. אחרי שסיים הרב מפידייץ, אם אני אומר נכון את השם שלו, את הבקשה על אותו אברך, בבית ההכרה, תקופה ארוכה היה מאושפז ובית חולים, תלוי בין שמיים לארץ, עצמך זה השם יזבורך שב לאיתנו. זה סיפור נפלא שמופיע בספר ליל ישראל כמובן. אנחנו ממשיכים לסגולות וישועות. האדמו"ר בעל חלקת שישון ויאלה, זכר צדיק לברכה. נכנס יהודי, סיפר שהוא בא למשפחה גדולה עם הרבה ילדים, אבל משום מה, בן הגדול, בן ה-11. לא מצליח בלימודים, ראשו חתום וסתום. אפילו שהחליב אותו מטוירה, שינו את המלנדים, נותר בסתימותו למגינת לב כולם. רבנו ילן בקוויטל, ביקש מאבא שיביא את הילד. כשהילד הגיע, הוא ביקש שחליף קערה עם נטלה. שאל את רבנו, שאל רבנו תל גמור ילד טוב, מוקר ידיים כל בוקר, על ידי שבחיור כמובן. רבנו קם במקומו, נטל את דב לסורים כהלוכת, שהוא אומר לילד שעקוב אחרי הנטילה שלו, ואמר לו, אם הוא גם הוא נוטל ככה, כשילד רץ את הנטילה אמר שהוא לא נוטל ככה, כי לא נגיד שתקח צריך לטול. מילא רבנו את הסבל במים, והוא ראה לטול לידיים כפי שהוא נוהג. ואז אלי נטל את הידיים 4 פעמים על יד אחת, 4 פעמים על יד השנייה. כן, זאת אומרת, לא נטילה לסירוגין. מיד הבין החלק הזה שיושע את שורש הבעיה, שלא נטל ידיים כהלכה, ומשכך, התורות ידעת מאוד במשך כל היום, והתורה הקדושה לא יכולה להתאפס בו. שוב מילר רבן את הספר במים, וביקש מהילד לטול שידיים לשנית, אבל אתה עכשיו שיטול כמו שהוא ראה לסירוגין. בסיום, כך הוא מזבור לו מפורט, קודם על ימין, לצמאל, וכל זה חלילה. ובסיום הוא אמר לו, שככה אני אחזור הביתה, וככה מהיום בא ליטול ידיים. ואכן מאותו יום נקרו בו שינויים גדולים לטובה, ותוך תעופה קצרה, הצליח להשלים את הפער הגדול. שהיה בינו לבין חבריו לספסל לימודים עד כאן. אנחנו ממשיכים עם השוט היומי. טלפון סלולרי שנפל לכיור בשבת, האם מותר להוציא אותו משם כדי להשתמש בכיור? יסוד השאלה הוא שטלפון הוא כלי שמלאכתו לאיסור, באופן שאין זה מוקצה מחמצך לסוים כיס, ולצורך מקום אם מותר ללטל אותו, אבל כדי שלא יופסד או ינזק, אסור לצלטל. ובנידון דידן הרמיים יכולים לרד בקיור, אז טלפון לא מפרע לזה, אבל כשהוא לא עושה כן, כדי שלא ינזק, כן זה לצורך הפסד ואסור. עכשיו, כיוון שלמייס הוא לא ישתמש בקיור כשהטלפון נמצא שם, אגב, שסיבת יהיה שימוש כדי לא ינזק, בכל זאת זה נחשב לצורך מוצר ויהיה מותר לחלק אותו. כי אין זה נשאר על המיטה, כי יש מונחתו לאיסור, והוא חושש שאם הוא ישן שם, הכלי פול יישבר, וממילא הוא יימנע מלישון שם. הרי זה כמו צריך מקום, ויהיה מותר לטלטל אותו ולהניח אותו במקום אחר. דף ה' והלוכה. אנחנו אוחזים מסימן שין ז', סעיפים א', ב', ג', מ', אילו אופנים מותר לשפוך מים בשבס ברשות היוחד, למרות שיזרמו לקרמליס. על כך ועלות נושאים אני נוכל לשמוע כולנו, שלוחה אחת בשיעור אותי הרבנים הגאונים, ולגדול בתורה ולדעת הלוכה. כדרכנו, נלמד גם אנחנו תנאי לפעמים בהלוכה. כפי שכבר למדנו, שפיכת מים ברשות היוחד, שהמים זורמים מעצמם רשות הרבים, שמכונה הוצאה מקוי חוי, סבו חכמים באופן שיש בו לשופך עניין שמיים יצאו לרשות הרבים. נחלקו הפועד כמנוגע לשפיכה בקוי חוי, רשות היוחד לקרמליס, ולהפך, יש אומרים שואיל, וגם שפיכה ישירה, בסורה הרקמד הרבומן, לא עשו שפיכה בקוי חוי, ויש חולקים. וגם ידעיתם לא עשו את זה, אלא בקרמליס, שבתוך העיר, כשאני מתבלבל בעיני על ברשות הרבים, ולבוא לידי שפיכה לרשות הרבים. ויש מאחרונים שסובר, שלדעת העשורים עשו גם בקרמליס שמחוץ לעיר, ולא התירו, אלא שפיכה מספינה על הים מקרצת. שפיכה בקוי חוי משוסה עוד לרשות היוחד משותפת שלא סובר עירוב חוצי הרוי, כותרת. שפיכה בקוי חוי משוסה עוד לקרמליס, באופן שהמים יוצאים מזו לזו דרך מקום פתור, לכל הדעות, פרט לכתחילה גם כשכוונת השפך לזה שהמים יצאו לקרמליס. ולמרות שבהוצאה רגילה משוסה עוד לקרמליס דרך מקום פתור נחלקו הפוסקים עם מותרת, בהוצאה בקוי חוי זה מותר לכל הדעות. כך גם הוצאה בקוי חוי מקרמליס משוסה עוד באופן זה מותר לכל הדעות. שפיכה בקוי חוי משוסה עוד לקרמליס באופן המותר לכל דעה כפי זברתה, במקרה שהמים ממשיכים מהקרמליס לרשות הרבים, יש בקרמליס סתח של 16 רמות רבועות או גומה שמכילה כמות של שעתיים מים, הרי מותרת, ואם לאו, לאו. צינורות הניקוז של הבית, למרות שהמים יוצאים דרכם למקומות שדינם קרמליס, והם עשויים מחומר שהוא לא בולע, לכל הדעות מותר להשתמש בהם בשבת, כיוון שהצינורות לא ראויים לשימוש בתוך הבית, ולכן הם לא נחשבים כחלק משוסי יוחד, אלא כמקום פסור, ונמצא שהמים עוברים אל הקרמליס דרך מקום פטור. הבאת המים אל הבית על ידי פתיחת הברז מותרת גם היא מטעם זה, שיש כאן הוצאה בקוי חוי מאגרי המים, שדינם לכל היותר קרמליס ולשוסי יוחד, דרך צינורות סתומים שבכל מקום דינם כמקום פטור, וגם כאן הדבר מוצא בקוי חוי, הרי הוא מוצא את המים בידיו. והפתיחת הברז הוא רק מסיר את המונע לזרועת המים אל הבית, והמים מגיעים עליהם. עד כאן בעניין דפיים בהלוך אש נלמד היום בעזרת השם. אתמול למדנו שפיכת מים ברשות היוחד במרחק מה? ברשות הרבים, באופן שהמים זורמים מעצמם, כדרך כל מים הנשפחים, ומכוח זה נגיעו לבסוף ברשות הרבים, שצמודה לרשות היוחד. הרי זו עוצר בקוי חוי, ואינה סורה מדור עשה, אלא שבאופן שמורך לשופך עניין בזה שהמים יצאו לרשות הרבים, חששו חזל שבוא לשפוך ישירו לרשות הרבים, ואז אמרו לסור יצאו לדור עשה. ולכן הם אסור גם שפיכה בקוי חוי, דהיינו שאסור עליה לשפוך את המים ברשות היוחד, אף במרחק מרשות הרבים. וכדרכנו נפליג מהרים אחורה, ונזכר במה שלמדנו, אדם שמעולם לא שימש כמוהל, אינו רשאי לשמש כמוהל בשבת, מחשש שלא יבצע את החיתוך כנדרש, לא יקיים את המצווה, ונמצא שחילל שבת. וזאת גם אם מוהל מומחה, יפקח על זה בריחת הברית. אותו דבר אדם שמעולם לא פרה תורה, אור לא אסור לבצע תורה בשבס, לא אותו פר. חלקו הפויסקים, ככה דין גם ביום טוב. במקרה שם מועל אחר, ואדם הזה שמעולם לשמש כמועל בטוח בעצמו, שדע בצע כברית כראוי, ניתן להקל. ויש אומרים שבמקרה כזה אפשר להקל גם בשבת, ובאמת הוא שני, ניתן להקל בכל מקרה. דף היום איתנו בבלי, כיצד ניתן לרפא עצם שהתקלפה? איזה מהמורים הייתה סכין חריפו? והאם מותר לצבוע אילן בצבע אדום? על כך ולא נושאים מעניינים, ללמד היום מסכת חולין, דף עם זין. וכעת רבותיי, מדור הנפלא שחיכיתם לו, החפצים בחיים, הרימים איתנו לא חפץ חכם בחיים, בואו תצטרפו אלינו ללימוד היומי. לימוד היומי בספר חפץ חיים. האם אדם מחויב למסור את כל ממונו כדי להימנע משמעת משמעת וברכיבו? הספים שנלמד היום בסדר הלימוד היומי, כותב החפץ חיים, שיקום בכל שער להבין, אסור לדבר לשנורא, גם במקום של הפסד. אפילו אישה מחוסה הפרנסה, לדוגמה, אדם שעובד אצל אנשים שאין בהם ריח תורה. ואם ישמור את הפה, יחזיק אותו לשויטה, בפתי, יפטרו אותו. אבל זה לא מתיר לו לדבר לשנורא, הוא מחויה לצאת את כל אשר לו ולא לעבור. רבים ומוסף הם מביאים את דברי המשנורא בסימן תפרי שנמבוב, שגם יצטרך לחזר לפתחים, אי אפשר להתיר לו עבור זה איסור תורה, וגם לכמון אנחנו מצחיים כותב, שפשוט לכל ידי דת ודין, הדבר הזה שאינו יכול לפרנס את בני ביתו, אינו נכלל בגדר סכון הנפושת שיהיה מותר לעבור משום כך עליו מן התורה, שגם לא לעבור לסור מדי הרבונם. לכן כתבו עוד פוסקים, שאפילו על שבוז ושבוז, אסור לעבור משום הפסד מורי. הנה נפצד כל המועיני, כדי למנע משמעת לשנור ורחילות, שהוא לכאורה לב שאין בו מייסה. הביא בעיקור הדיני משם הריבל, שגם בלב שאין בו מייסה, איך למסור כל ממונו, וכן דעת הגרח קניאסקי. הוסיף בעיקור הדיני, שיתכן שגם לסוברים שלב שאין בו מייסה הוא כעסה, הוא לא מחויב למסור כל ממונו בשביל זה, לכן שבאיסור שמעת לשנור הדין שונה, כך גם דעת הגרון הרבה סמקרלית, שמסתבר שנחשב כיקום מעסק, כיוון שהוא עושה מעשה חיובי של שמיעה. הגאון אברום גניחובסקי הסתפק בזה, אבל כתב שלדעת הריבש ודאי חייב לסתור את כל המונו. תחת חודים, ואם הוא יחליט שהוא לא רוצה לשמוע את דיבורי מסורת, לדעת יקור הדיני מכל מקום, מעמיד עצמו בסכון, שם כן התקבלו הדברים בידיו. דעת הגאון רבי ניסים קרליץ שכיוון שלא ניחו לשמוע את הדברים והקבלה בלב מגיעה אליו רק ממילא, לא נחשב כיקום ועשב, והוא לא מוכר למסור את כל המונו, אלא רק לדעת הריבש, שגם עליו שאין בו מה יסיים, מחויב למסור את כל העולם. ולסיום רבותי, התחזקות יומית. בסוף המזרות ליהודה מובא על הגאון רבי יהודה צד כדסל, שהוא פעם מבחין בנכד שלו, שהוא צריך לוותר למישהו וזה קשה לו. עמד הרב צדקה וזירד אותו, אמר לו, תדע לך, תתגבר עכשיו על המידה הזאת. יחשב לך כאילו למדת את כל השאס. חלפו מספר רגעים והוא לא הצליח להתגבר, ואז הוא דרבן אותו. תוותר עכשיו, יחשב לחקיר אותה כל עומד השאס בפעם השנייה. יש דבר שמחיס אותנו ביותר בפעמים, שתדל להתאמץ, לא לחרוץ ונזכור שמצווה שנעשה מתוך קושי, שכרה גדול אין שיעור. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לי כולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, בכל טוב סלע.